י"ב פסוק א', דיברנו על תופעה מיוחדת שהתורה מדברת עליה, לאבד את המקומות. כן, אני חוזר פה לדברים. אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות בארץ אשר נתן השם אלוהיך, אלוהי אבותיך, לך לרשתה, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, וניתצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. כלומר, יש פה שני סוגים של פעולות שצריך לעשות כשנכנסים לארץ ישראל. הפעולה השנייה מתוארת בהרחבה. לאבד את הפסילים, את המצבות, את האשרות, הכל ברור. הפעולה הראשונה כתובה בסגנון לא לגמרי ברור, והיא לאבד את המקומות. איך אפשר לאבד מקומות? אז הסברנו שבארץ ישראל, ובכלל בעולם, יש עוצמות שקשורות למקומות. עוצמות הקשורות לקרקע. שאחד הדברים שלומדים, למשל, במיסטיקה המזרחית, זה שראשית הפעולה של האדם זה, כלומר, מבחינה אנרגטית, מה שנקרא, זה להתחבר אל האדמה. הרי שאדם מתחבר לאדמה, יש גם צורת תנוחה מיוחדת, הלוטוס המפורסם. יושבים על האדמה, מתחברים אל האנרגיות שבאדמה, ומתוך כך גם לאנרגיה הקוסמית וכו'. אנשים בעלי רגישות מיוחדת מרגישים במקומות מסוימים אנרגיה, כוח של חיים, אולי אפילו גם קדושה בכל המקומות. וזהו הבסיס של העבודה זרה. כלומר, עבודה זרה לא צומחת מן האוויר, היא צומחת מן האדמה. ומי שמבין בזה, באמת בהחלט מבין שיש עוצמות במקומות קמאיים, במערות קדומות, במעיינות וכדומה. וזה מה שיוצר את הפולחן שמתלווה אל המקומות האלה. ולכן כשהתורה אומרת לאבד את המקומות, כביכול היא מצווה על ריקון של עוצמת החיים שבמקומות האלה. אבד תאבדון את כל המקומות. כן, אשר עבדו בם הגויים. ואז איך מאבדים את המקומות? על ידי שמבטלים גם את סימני הפולחן, שזה המזבחות, האשרות, הפסילים וכדומה. אבל בסופו של דבר, הכל מתחיל, כלומר, באופן פנימי, הכוונה היא לאבד את המקומות.
אבל ישראל לא יכול לאבד עבודה זרה.
מה, עם ישראל? לא יכול מה?
לא יכול לבטל עבודה זרה.
ישראל לא יכול לבטל עבודה זרה של עצמו. זאת אומרת, אם יהודי... לא, אם יהודי עבד עבודה זרה, אז הוא לא יכול לבטל את העבודה זרה הזאת. עבודה זרה של ישראל לא בטלה. של אדם משתמש בפסל לעבודה זרה, או במקום, יהודי עשה מקום עבודה זרה. אותו מקום, אותו מבנה, צריך להשמידו. לעומת זה, אם גוי לקח מקום, נגיד כנסייה, עשה כמובן מעבודה זרה שיש בכנסייה הזאת, ויום אחד אותו גוי מחליט, או... הבאים אחריו, מחליט להוציא את זה מכלל שימוש ולהפוך את זה למועדון רגבי.
הגוי מחליט.
הגוי מחליט, כן. כן, נכון. אז ראה, אם הגוי עושה את זה, מוציא מכלל שימוש או מחליט לעשות את זה מוזיאון או מחסן, מותר להיכנס למקום. מה שאין כן, אם היהודי בא, האפשרות היחידה שלו זה להשמיד את המקום. אז זה מה שכתוב כאן, אבד תאבדון.
זה מה שלא יכול לבטל.
כן, לא אמרתי לבטל, פה נדור לאבד, לאבד עבודה זרה, כן, צריך לבוא עם טרקטור ולהפוך את הכל.
ואז אפשר להשתמש בכלל בקרקע הזאת?
הקרקע, כן. הרי כתוב, אלוהיהם על הערים. אז חז"ל אמרו, אלוהיהם על הערים ולא הערים אלוהיהם. כלומר, אם גוי עשה הר לעבודה זרה, מותר לעלות בהר הזה, לטייל בו, מה שרוצים.
טוב, נניח שהיה שם כנסייה והרסת אותה, אתה יכול לבנות שם משהו אחר?
כן, אם הרסת, אתה יכול לבנות מה שאתה רוצה. כן. עכשיו, אז זה מה ש... הוא, מה שהכתוב כאן אומר לנו, אבד תאבדון את כל המקומות. עכשיו נשאל את השאלה, מה עם המקדש? המקדש, מאוד מעניין הדבר הזה, מבחינה היסטורית, המקדש לא היה מקום קדוש. לא שאין קדושה עצמית במקום, אבל הגויים לא עשו מהר הבית, מהר המוריה, מקום עבודה זרה שלהם. לא היה.
אה, זה כמובן.
כן. זאת אומרת שכשדוד ושלמה, בעצם דוד ושמואל, מחליטים שהמקום הזה יהיה המקום שבו יהיה בית המקדש, אין שום הבנה של הגויים שהמקום הזה יש בו קדושה. כנראה שאופי הקדושה של המקדש שונה מאופי הקדושה של כל מקום אחר. בעוד שבשאר המקומות העוצמה באה מן הטבע, עוצמת החיים שבטבע, במקדש עוצמת החיים באה מהשרת השכינה במקום. מכיוון שזה בא מהשרת השכינה, הגויים לא עשו את זה למקום קדוש, בהתחלה, עד שבאו ישראל, והקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו במקום. מובן?
אז מה השתנה אחר כך?
מה השתנה? אחר כך נודע מה שעם ישראל עשה מהמקום. אז עדיין, הגויים רצו אותו. כן? הנצרות רצתה את המקום, הרומאים רצו את המקום, האסלאם רצה את המקום. כן? עכשיו, אז אם כך, מה נאמר כאן? לא תעשון כן לשם אלוהיכם. הפסוק הזה משונה מאוד, כן? פסוק ה', זה הפסוק ד', כן? לא תעשון כן לשם אלוהיכם. שמבחינה פורמלית, חז"ל למדו מכאן שהמנתץ אבן מן המזבח עובר בלא תעשה. כן? אם אדם לוקח אבן ומוציא אותה מהמזבח, עובר על איסור של לא תעשון כן לשם אלוהיכם.
או להרוס בית כנסת.
כן, להרוס בית כנסת זה דבר שנלווה מזה. כן, אבל מקום שהוא מוקדש ממש, בקדושת מקדש, אז כל פגיעה שנעשית בו, זה איסור לא תעשון כן לשם אלוהיכם. זה נגיד ההשלכה ההלכתית של הפסוק הזה. אבל אני רוצה להבין את הפסוק בשורשו, במקוריותו. מה הפסוק הזה בעצם אומר? הוא אומר שהבית תאבדו את כל המקומות אשר עבדו בהם הגויים, תשחיתו את הכל, רק אל תשחיתו אצל הקדוש ברוך הוא. כאילו, היה מקום לחשוב שגם את המקום של הקדוש ברוך הוא אנחנו נשחית. קצת מוזר, לא? לא תעשון כן לשם אלוהיכם, לא להשחית. כן? אני כבר רואה איזה השלכות מוח אלילי יכול לעשות מהפסוק הזה. כן, מה אתה אומר?
יכול להיות שזה מקומות שילה,
מקום של משכן אחרות? מקום של משכן אחר, למשל שילה?
כן.
כן, האמת היא, יש דיון על זה בפוסקים. האם מותר, למשל, להרוס את משכן שילה אחרי ש... נגיד, או הבמות שנעשו לשם שמיים. האם מותר להרוס אותם או לא? כן, יש איזה דיון בראשונים אפילו. למשל, הרב אשתורי הפרחי, רבי אשתורי הפרחי, לא רצה להיכנס, תלמידו של הראש, כן, בעל כפתור ופרח, הוא לא רצה להיכנס למקום של קבר יוסף משכם, כי הוא אמר, זה היה מקום מזבח. המקום מזבח, אז מה, יש קדושה במקום. ובכלל, היה לא פשוט, משל, הרי חזקיהו מלך יהודה הסיר את הבמות. מדוע, נגיד, מלכים צדיקים שהיו לפניו לא הסירו את הבמות? כי בבמות הייתה קדושה. כיוון שזה היה לשם שמיים, ולמרות שיקריבו שם באיסור, אבל המקום מוקדש לשמיים, אז אי אפשר היה להרוס אותו. עד שבא חזקיהו מלך יהודה, והחליט בכל זאת להסיר את הבמות, זה המעשה, נגיד, של חילול הקודש מבחינה מסוימת. כן, נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות, באזור, בקריית היובל, פה בירושלים, כנראה מזבחות שהוצאו מכלל שימוש. ומה שמעניין, איך הם הוצאו מכלל שימוש? על ידי ששמו עליהם הרמה של אבנים. כלומר, לא רצו להרוס את המקום עצמו. כן? אז זה כנראה מתקופת חזקיהו מלך יהודה, או יושיהו מלך יהודה. לא פנים שעשו את הדבר הזה. טוב. אז... אבל בואו נראה, שוב, אני רוצה להבין מה הווה אמינא. כאילו הכתוב אומר, אתם צריכים להשחית עבודה זרה. לא תעשון כן לשם אלוהיכם. מה זה בא לומר? יש בהתנהגות האלילית, יש הרבה מאוד חיבור אל הטבע, נכון? יש כוחות חיים עצומים, עכשיו אדם שמקריב קורבן וגם רוקד בזמן הקורבן ושומע מוזיקה, לא מדבר על זה שאולי הוא יוקח גם סמים או יין, שזה התורה עשרה, אבל כל השחרור של האנרגיות שיש אצל עובד הזרה זה עוצמות חיים אדירות, מלבד זה שזה בלא אמונה בייחוד השם. אבל יש פה עוצמות חיים. והיה מקום לומר שאולי התורה תפסול את הדבר הזה. תפסול לגמרי. לא, אתה אומר הכתוב, לא תעשון כן לשם אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנות תדרשו ובאת שם. והבאתם שם עולותיכם וזבחיכם ואת מסורתיכם ותרומות ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם וצונכם ואכלתם שם לפני השם אלוהיכם וסמכתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך השם אלוהיכם. כלומר, הכתוב דורש מאיתנו דווקא את כל האנרגיות האלה כן לשחרר, אבל רק במקדש. זאת אומרת שבמקדש אנחנו מרוממים את מה שפסלנו מחוץ למקדש. כלומר, זה לא פסילה עקרונית של כוחות החיים, אלא זה ריכוזם של אותם כוחות חיים בבית המקדש דווקא. כאן מובן? טוב. יש, הבאתי בשיעור הקודם, אני חושב, הדגמה לדבר הזה. למשל, האם טוב ללכת יחף? כתבו הכותבים שאין זה טוב שאדם ילך יחף. למה? הסיבה היא מפני שיש טומאת הארץ. כלומר, אדם מתחבר אל האדמה, אל הטבע. כלומר, הנעל זה מה שמבדיל את האדם מן הטבע. שומר על על הנבדלות שלו מן הטבע, ואז ממילא מאפשר את הופעת זהותו המוסרית, דמותו המוסרית. ברגע שאדם מוריד את הנעליים, הוא מחובר אל האדמה, אז הוא מחובר אל עוצמת החיים של הטבע. הטבע כשל עצמו הוא לא רע, אבל הטבע הוא גם לא פועל על פי מוסר, טוב ורע. ואז אם האדם מתחבר אל הטבע, הוא הופך להיות חלק מן המערכת הטבעית הכוללת, הוא מאבד את מעלתו, והופך להיות חלק מן הטבע. אצל האדם להפוך חלק מן הטבע, זה להפוך לרשע. אבל, כשמשה נמצא בסנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, של נעליך מעל רגליך. כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אם זה אדמת קודש, אז הטבע מתעלה, הטבע מתקדש. ולא עוד, אלא שאסור להיכנס לבית המקדש עם נעליים. כלומר, בבית המקדש, אדרבה, אני חייב, ובפרט הכהנים בשעת עבודתם, להיות יחף ולהתחבר אל הרצפה, או אל האדמה, אל האפר של המקום. מובן? זה אדמת קודש. אז זה מה שאומר כאן, לא תעשו כן לשם אלוהיכם, אבל אתם תעבו אל המקדש, ושם כן תעשו את מה שהעובדי אלילים עשו במקומות. מה אתה רוצה? יוסף חיים. רצה להגיד משהו, אני רואה את זה.
זה לפי הקבלה.
מה זה לפי הקבלה? זה בחזל כתוב הדברים האלה. גם פה זה פסוקים, מה אתה רוצה?
זה לפי הקבלה, לא.
מה לפי הקבלה?
הלכת יחף.
כן, זה לא חיוב הלכתי הדברים האלה.
גם כמו תיקון חצות שצריך להשאיר אותה משהו.
כן, אגב, יש אומרים שבארץ ישראל, אנחנו לא קטע פוסקים בדבר הזה, שבארץ ישראל כל הדבר הזה לא שייך. שבארץ ישראל כן שייך ללכת יחף. כן. בכל מקרה, המנהג הקדום שבבית הכנסת הולכים בלי נעליים. כן, מובא גם בבאר היטב, השולחן ערוך. בימינו הדבר הזה נשכח. היום כולם נמצאים עם נעליים בבית הכנסת. רק כשהכהנים עולים לדוכן, זהו, נשאר מזה משהו.
זה הסיבה
היחידה? כן, הכהנים בגלל שהם עושים מה שהם עושים במקדש. במקדש גם כן, זה עבודה. העבודה חייבת להיות בלי נעליים. והאמת היא גם בלי גרביים, אבל זה כבר סיפור שלם. היה חכם אחד, הרב בן ציון כהן, אני חושב, קראו לו. רב ג'רבאים, תמיד חכם גדול, הוא כתב מאמר שלם וארוך שבו הוא טען שאסור לכהנים לעלות עם גרביים לדוכן. לא שמעו לו, בסדר.
זה גם סיבה לכיסוי ראש? אבל הם עפו אלה טבע מלמד.
הכיסוי ראש?
כיפה.
הכיסוי ראש זה לא כדי לא להתחבר לטבע, אלא זה מצד קבלת עול מלכות שמיים. יש משל, הכיפה לא כתובה בשום מקור, נכון? אין מקור הלכתי לכיפה. ואף על פי כן שמים כיפה, מה זה אומר? זה כנגד הכתר בקבלה, זאת אומרת זה כנגד ההכרה של הרצון העליון, שהאדם איננו מתחיל מן החוכמה, אלא מתחיל מן הרצון. ואז יוצא שיש, הרי זה שאני שם בגד על גבי הראש, זה סימן שיש משהו מעל הראש. כן. זה מה שזה. טוב.
אבל היום דווקא צריך גרביים
לכהנים.
היום דווקא צריך גרביים.
היום צריך דווקא גרביים לכהנים. כלומר, אתה חולק על אותו תמיד חכם. בסדר. מותר לך לחלוק.
לא, עזוב, אני לא חולק, אבל אתה
רואה. חולק, אתה אומר שצריך.
הוא אמר, אבל הוא לא הלך כמותו.
מי אמר אני הלכה כמותו, אולי הוא צודק.
אתה מסתכל על כולם.
אז זה שלא עושים כמו, זה לא אומר שזה בסדר.
מה, מסתמה? הכל התפשט שחייב גרביים.
אני לא בא להגיד שזה לא בסדר לשים גרביים, אני רק אומר שיש מקום לשקול את הדבר הזה. טוב, עכשיו, אז כן, זה מה שאמר כאן, כי אם אל המקום אשר יבחר. עכשיו, יש כאן גם, מלבד זאת שהתורה מזמינה אותנו להתחבר אל הקדושה שבטבע, בבית המקדש, אגב זה פה חידוש עצום, הרעיון של קדושה בטבע. זה דבר שאנחנו לא רגילים לו. יש או קדושה או טבע. קדושה בתוך הטבע, זאת מעלה מיוחדת שהתחלתה במקדש. זו, הקדושה של המקדש לא באה מהטבע, אלא זה קדושה בטבע. כלומר, זה קדושה שחדרה לשם. זה בדיוק העניין. ואז יוצא שיש קדושה במקום, לא מכוח תכונותיו הטבעיות, אלא מכוח השראת השכינה שבו. ומכוח זה מתגלה אחר כך האפשרות לגאול את הקדושה שבטבע בעולם כולו, דרך המקדש. כמו שאנחנו מוצאים בספר זכריה, שהמקדש עתיד להתפשט בעולם.
כן. זה לא הולכים להר הבית? הקדושה
שבטבע? זה מה שמע?
לפני המקדש? לא, כאילו...
אתה שואל אם מקדש או הר הבית דווקא?
כן.
טוב, זה בוודאי שזה מהר הבית. המקום, המקום יש בו קדושה. כן. עכשיו, יש כאן תוספת חשובה ביותר, פסוק ח'. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר ועיניו, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוהיך נותן לך, ועברתם את הירדן, וישבתם בארץ אשר השם אלוהיכם מנחיל אתכם, והדיח לכם מכל אויביכם מסביב ישבתם בטח, והיה המקום אשר יבחר השם אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנחנו מצוותכם ולתכם מסביבכם ועשותכם, ותרומת ידכם וכל מבחן ידכם אשר תדרו לשם, מוסמכתם לפני השם אלוהיכם, אתם ובניכם ובנותיכם ועבדיכם ואבותיכם ועליבי אשר בשעריכם, כי נוכל נגן החלה איתכם. ישמר לך, פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי מלא מקום אשר יבחר השם, ואחת שבטיך שם תעלה עולותיך, ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך. עכשיו, הפסוקים האלה הם פסוקים משמעותיים ביותר בתולדות עם ישראל בימי בית ראשון. כלומר, הפסוקים האלה מצווים מפורש שלא להקריב בשום מקום שהוא מחוץ למקדש. ופה מדובר בשני חלקים. גם משהו קורבן הנאכל, וזה מפסוק י' ועד בעצם י' וי' ב', שני הפסוקים האלה מצווים שכל קורבן נאכל יאכל דווקא במקום אשר יבחר השם, ושהמטרה של כל ההקרבה הזאת היא השמחה. ואחר כך בא פסוק י"ג מדבר על הקורבנות שאינם נאכלים, שזה העולות. ישמר לך, פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי במקום אשר יבחר השם אחד שבטיך, שם תעלה עולותיך. כלומר, פסוקים י"ג וי"ד באים לאסור הקרבת עולה מחוץ למקדש. מבחינה היסטורית, מה התרחש כאן? אגב, פה משתמע בפסוק פסוק ח' שמשה מדבר על זה שבימיו יקריבו בכל מקום, נכון?
זה מוזר,
נכון? זה סותר את ספר ויקרא. שבספר ויקרא כתוב מפורש שאסור להקריב מחוץ למשכן. אבל הוא אומר מפורש כאן, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. אז יש כמה אופנים איך להבין את זה. יש הדרשה שאומרת, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, שאסור להקריב איש הישר בעיניו. אלא מה כן תעשו, איש כל הישר בעיניו, כל זמן שלא ייבחר מקום. שאם מותר להקריב בבמות. יש אפשרות לומר אחרת, שברגע שכבשו את עבר ירדן המזרחי, סליחה, אז באותה שעה הותרו הבמות בעבר הירדן. כן, כלומר, זה כבר לא היו מבחינת דור המדבר. ואז התחילו להקריב בכל מקום. באותם חודשים שבין מלחמת גוג, עשרה, מלחמת עוג, לבין מות משה. שזה משהו כמו 5 חודשים. כן. זה יש אפשרויות, יש כמה קשיים בדבר הזה. בכלל, אנחנו רואים... מה?
אולי בזכות זה... בגלל זה השבטים רצו
להיאחז בעבר
הירדן,
שהם יוכלו
שם
לעשות... זה גם יכול להיות, כן? יש יכול להיות. שיהיה אחזות
מסוים.
נכון, יכול להיות, בהחלט. עכשיו, דבר נוסף, אנחנו רואים שהרי לפי ההלכה, משעה שהוקדשה שילו, בימי יהושע בן נון, עד חורבן שילו נאסרו הבמות. מחורבן שילו, הבניין ואת המקדש, הותרו הבמות. כן, מטורף. זה לכאורה ההלכה הפורמלית. כשמסתכלים בספר שופטים, קשה מאוד להשתכנע שהעם אכן שמר על ההלכה הזאת. למשל, אתה רואה שכשהמלאך מגיע אצל מנוח, אז מנוח ואשתו, שאינם יודעים שהוא מלאך, אומרים לו, אולי תישאר אצלנו, נעשה לך גדי עזים. אז הוא אומר, אם תעשה עולה, לשם תעלה. כן? ובסוף לוקח המלאך את הגדי, ועושה בעצמו את הקורבן, ועולה בלהב של המזבח.
על הסל. זה עולה עצב השעה, כמו אליהו.
זה לא ברור כל כך ש... כן, אז אתה יכול להגיד זה הוראת שעה. אבל האווירה הכללית של ספר שופטים היא שמקריבים לשם בכל מקום חופשי. אז יש כמה... הדבר הזה העלה כמה קשיים אצל המפרשים. אז יש כאלה שאמרו שהיו זמנים שארון השם לא היה בשילו. כשארון השם לא בשילו, אז כאילו ששילו הוצאה מכלל שימוש כמקום מרכזי. ודאי בתקופה של נוב וגבעון, כן, שאחרי שילו היה מותר להקריב בכל מקום, למרות כי הארון היה במקום אחד, המזבח היה במקום אחר, אז לכאורה היה מותר. אז זה אפשרות. יכול להיות באמת שהעבודה בשילו לא הייתה רצופה. כי אנחנו רואים ש... איך קוראים לו? אלקנה, אביו של שמואל, ועלה איש ההוא מימים ימימה לזבוח, להשתחוות ולזבוח לשם צבאות בשילו. אני חושב שהוא היה מיוחד בזה שהוא היה עולה לשילו. ומה עם האחרים?
גרר אותם.
לא, הוא בסוף גרר אותם, אבל לפני כן, לפני שהוא גרר. אז הם היו, כל אחד מקריב בבית שלו. כלומר, זה שכתוב בספר דברים שאסור להקריב במקום אחר, זה לא בטוח שזה הזיז כל כך לאנשים. כלומר, יכול להיות שהיה קשה להם לוותר על הרעיון של עבודה בכל מקום. על כל פנים, בספר דברים יש הדגשה על הריכוז של העבודה. נשאלת השאלה, איך שבטי הצפון, אגב, לא נעים להביא את זה, אבל מבקרי המקרא טוענים בגלל זה לאיחורו של ספר דברים. מה פתאום מדבר על ריכוז העבודה, כשאנחנו רואים שבתקופות הקדומות לא הייתה מרוכזת העבודה. אז מה, אנשים עברו על ספר דברים? א', כן, יכול להיות שאנשים עברו על ספר דברים. יכול להיות גם שהייתה להם פרשנות אחרת. אני פה רוצה להיכנס פה לשאלה קצת יותר מעמיקה. יש ירובעם בן נבט, שהקים את ממלכת הצפון. הוא עשה עבודת במות, כן? הוא הקים שני עגלים מזהב, אחד בבית אל ואחד בדן, ושם הוא היה מקריב. למי הוא היה מקריב?
לשם.
אז מה זה העגלים שבבית אל ובדן? זה עבודת במות. ברגע שירובעם בן נבט הרשה לעצמו להקריב בבמות, ממילא, בכל הממלכה כולה, המשיכו להקריב בבמות, למרות שירושלים הייתה קיימת, והמקדש בירושלים. הכיצד? איך יכול להיות דבר כזה? כלומר, אם היית שואל מישהו מממלכת ישראל, תגיד, לא קראת את ספר דברים מימיך? מה?
למדנו שהוא עבד על העם.
מה זה עבד על העם? אני רוצה להבין, מה, לא היו שם קצת נביאים, קצת
חכם? היה, עבד על העם גם. הוא סילף את הדברים שלו, משהו.
כן, אני רוצה להבין, מה הייתה הסברה? זאת אומרת, אם היית שואל אדם משבט גד, או משבט נפתלי, והיית מביא לו את הפסוקים האלה בספר דברים, איך הוא היה מסביר לך אותם?
זה היה עניין פוליטי, לא?
פשוט כן, אבל אני רוצה, אבל גם עם העניין הפוליטי, אתה בא אל מישהו שיש לו יושר אינטלקטואלי, אתה שואל אותו, תגיד, אני רואה שאתה הולך עכשיו להקריב לשם בבמה שלך בנחלת נפתלי. איך אתה מסתדר עם הפסוקים האלה בספר דברים?
כי השם ציווה
לפצל
את האומה.
יפה. הוא יענה, נכון. מתי אסור להקריב בבמות? כשהממלכה מאוחדת. הרי זה מה שנקרא, אשר יבחר השם אלוהיך מכל שבטיך. מכל השבטים. ברגע שכל השבטים מאוחדים, אז באמת יש רק מקום אחד שהוא מקריבים. ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה לפצל את הממלכה, ואת זה הוא ציווה על ידי אחיה השילונים, ממילא, ככה לפחות הבינו בצפון, חזר יותר הבמות. ואני אגיד לכם יותר מזה, לא רק בממלכת הצפון חשבו כך, אלא גם בממלכת יהודה. שהרי עד ימי חזקיהו מלך יהודה, עדיין כל העם היו מזבחים ומקטרים בבמות. עכשיו, מה קרה בימי חזקיהו שנתן כוח לחזקיהו לבטל את כל הבמות? מי אמר את זה? גם מלוצי ספר התורה. לא נכון, חזקיהו איננו יושיהו. זה 60 שנה לפני. מה? יפה. גלתה ממלכת הצפון. ברגע שגלתה ממלכת הצפון, היחידים שמנהלים את העניינים של עם ישראל בארץ ישראל, זה מלכי יהודה. אפילו הצליחו גם לשלוט על השבטים, על שרידי השבטים שהיו בצפון. אז מבחינה מסוימת, בימי חזקיהו, מתאחדת הממלכה מחדש. מתאחדת הממלכה מחדש, זה מסייע בידו מבחינה מנטלית לבטל את הבמות.
למה לא נקרא
בארץ ישראל? למה לא נקרא ישראל? זה סיפור אחר, אבל עובדה. כלומר, חזקיהו, מלך יהודה, חוזר להיות השליט היחיד, ואז הוא מבטל את הבמות. שיגרם לו. מה אתה אומר? אני לא שומעתי מה שאמרת.
אולי הקרבות לא נעשו ביתר.
או שאר הפירות. ודאי, אתה צודק. זה עבירה להקריב בבמות. לא אמרתי שזה ביתר. אני לא אמרתי שזה ביתר. אני מנסה לענות לך, אבל אתה, תוך כדי שאני משיב, אתה לא נותן לי לדבר. כן, אני אומר ככה. הקרבה בבמות הייתה אסורה. אבל אנחנו אומרים שהיא הייתה אסורה. מה הסבירו לעצמם מקריבי הבמות? חייב להיות שהם הסבירו משהו. זה כמו שאדם, נגיד, שאני יודע, רואה טלוויזיה בשבת, אבל הוא אומר, אני לא מדליק אש. יש לו פרשנות משלו לכתוב. כתוב בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיך ביום השבת, ולכן אומרים, אני אש, אני לא מדליק, לא מעשן סיגריה. להדליק טלוויזיה, איפה אתה רואה אש? זה פרשנות שהוא נותן לעצמו, נכון? למרות שהפרשנות הזאת איננה נכונה. אז אני מה שמנסה להבין, הרי במשך מאות בשנים, במשך 800 שנה בערך, אנשים יקריבו בבמות. וזה היה מרכז יראת שמיים שלהם. אז אני רוצה להבין, מה הם הסבירו לעצמם? פשוט מאוד. זה שאנחנו היום פוסקים שהם לא צדקו, זה בסדר, אבל הם צוחקים עלינו. אומרים, אתם באים אחרי אלפי שנים, אומרים לנו מה לעשות? כן? כשאתה לומד פסוק בתנ״ך, אתה קודם כל צריך להבין מה הייתה משמעותו בהקשר ההיסטורי שבו הוא ניתן. זה שאחר כך ההלכה נותנת לו גבולות, זה סיפור אחר. זה כבר ההלכה התלמודית. כן.
אל
זה שהם לא נשפטו? למה שהם ישפטו?
כי מאות שנים הם עשו את זה.
אבל כיוון שמאות שנים הם עשו את זה, לכן הם היו כתינוקות שנשבו. מה זה הרבנים גדולי הדור? אדרבה, הרבנים גדולי הדור, דיינו הנביאים של אותם הימים, לא נגעו בזה. למה לא נגעו בזה? כי הם ידעו, לפעמים, הם ידעו מה שהרב קוק אומר, שלפעמים אתה עושה תוכחה למישהו, והוא שומע לך, אז אתה מזיק לו. כי לפעמים אותו חיסרון שיש לו, שומר עליו מפני חסרונות יותר גדולים.
כמו
סניפי בני עקיבא. עדיף שישוגג.
לא רק זה עדיף שישוגג, לפעמים יש איזו פונקציה חיובית. למשל, אתה רואה משל שאליהו הנביא מקריב בהר הכרמל, כן? הרי זה ודאי, זה אסור להקריב בהר הכרמל. בית המקדש קיים, הוא מקריב בהר הכרמל. אז זאת אומרת, הוראת שעה, בסדר, אני רוצה להבין, אבל למה הוראת השעה הזאת מחנכת? היא מחנכת להקריש את נביא הבעל מצד אחד, אז זה דווקא חיובי מאוד, כי רואים את האש יורד על המזבח של הקדוש ברוך הוא, ואומרים, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. אבל בו בזמן זה גם מחזק את העבודה בבמות. כי אנשים אומרים, הנה, אליהו עשה במה, ועד רבה, השם ענה לו. כלומר, הוא הרוויח מצד אחד, מפסיד מצד שני. אלא שבאותם הימים, כנראה אליהו הנביא אפילו שפט, שלא כדאי להילחם בבמות.
או שלא יכול.
או שהוא לא יכול היה, אבל אפשר גם להגיד שהוא, מבחינה חינוכית, היית שואל את אליהו הנביא, מה אתה רוצה להרוויח? אתה רוצה להרוויח הכחשת הבעל, או אתה רוצה שיתחזקו הבמות? כלומר, אין ברירה. הוא חייב לעשות אחד מה. אז באמת, אליהו לא בא אחר כך לתת שיעור מפולפל לתלמידים ולהסביר להם מה זה הוראת שעה וכו'. למרות שהוא עצמו בא לפי הוראת שעה. אבל זה השתלב יפה בתרבות ההקרבה של אותם הימים. מובן? כן.
אבל איך אנחנו יודעים שהם יקריבו לשם?
כל הבמות. ודאי, יש לי הרבה הוכחות. זה כתוב בתנ"ך במפורש. דבר ראשון, אתה רואה שיהו בן נמשי, מלך ישראל, כשהוא עולה לשלטון, הוא בתחבולה הורג את כל כהני הבעל ביום אחד, נכון? רגע, הוא הורג את כל כהני הבעל, זה תמיד אותה בעיה שכשאני מתחיל עם זה משפט, קשה לי ואני צריך להגיד את כולו. הוא הורג את כל נביאי הבעל, נכון? כן. ואת העגלים בבית אל ובדן הוא משאיר. למה? כי הוא לא ראה בזה בעיה. יותר מזה, כשסנחריב בא ושולח את רב שקה, השליח שלו, לשכנע את חזקיהו להיכנע. מה הוא אומר לו? הוא אומר שם על השטיחים של, המלך שנמצאים על החומה. הוא אומר, אתם חושבים שהשם יעזור לכם? אחרי שחזקיהו המלך שלכם הרס את במותיו? ואז אלה שעל החומה מתחננים לרב שקה שיעבור לדבר בארמית ולא בעברית, כדי שעל העם אשר על החומה לא יבין. כי הם מרגישים שיש סכנה בדיבור שלו. כן.
אם זה כך, איך ההלכה מבינה את זה אחרת? זאת אומרת, היום אנחנו לוקחים את מה שהיה פעם, ואנחנו אומרים, מה שהם עשו זה לא בסדר.
נכון.
אם 800 שנה זה יתנהל בסדר גמור, אז אולי משהו לא נכון בהבנה שלנו שלא ישמעו אחר כך.
סליחה. אתה שואל פה שאלה מאוד חזקה, אתה אומר ככה, מדוע, מי אנחנו פוסקי ההלכה לומר שמה שהיה מקודם לא היה בסדר? קודם כל, מי פוסק ההלכה שאמר את זה, זה חזקיהו מלך יהודה? רגע, חזקיהו יש לו חברותה, לא קטן, ישעיהו הנביא. ישעיהו הנביא תומך במדיניות של חזקיהו שהורס את הבמות. עכשיו, ודאי שזה משתלב גם במצב פוליטי מסוים, האפשרות של ריכוז השלטון ולגב ריכוז הפלוחן. אבל זה לא סתם שישעיהו יאמר דבר כזה, אלא אם כן תאמר, מה שאפשרי לומר, שנדרשה דרשה חדשה בפסוק, שעד עכשיו ראו לאסור ועכשיו ראו להתיר.
קצת, עוד פעם,
אני חוזר,
קצת קשה לי להגיד את הנקודה הזאת, כן? 600, 700 שנה דברים מתנהלים כמו שמתנהלים, בוקר אחד קם נביא ומלך, כן, מגרדים את הראש, אומרים מכאן ואילך זה אסור, זה נכון. לא עובד ככה.
אני חוזר על שאלתך, בסדר? כדי שישמעו. אתה אומר, במשך 600-700 שנה, דברים מתנהלים באופן מסוים, יום אחד מלך ונביא קמים, מגרדים את הראש, ואומרים, מה שעד עכשיו היה מותר, עכשיו אנחנו אומרים שאסור, וגם רטרואקטיבית ל-700 שנה. איך זה יכול להיות דבר כזה? כן. אז יש לך שני כיוונים של התבוננות בדבר הזה, וזה כיוונים הפוכים אחד מהשני. או הרמב״ם, או רבי יהודה הלוי. הרמב״ם יגיד, נכון, זה לא היה בסדר אף פעם, אבל לא היה כוח לדבר על זה. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה של היא יותר קרובה לשיטה של רבי יהודה הלוי, אבל היא מסוכנת. מה שאני הולך להגיד זה מסוכן, אז אני מבקש לא להפיץ את זה. כן. שעד עכשיו היה מותר, ודורשים את הפסוק ואוסרים.
למה?
כמו, כי זה הכוח שנתן הקדוש ברוך הוא לחכמי ישראל שנמצאים בלשכת הגזית. לדרוש את הכתוב מחדש. בסדר? כן.
נעבור קצת לגבי.
כן.
זאת אומרת, יכול לבוא מישהו ולומר, תשמע...
אגב, אני רוצה להגיד לך, יותר מזה, שגם לפי השיטה שאומרת, כלומר, אני טוען שאפילו לדידם של השיטה הצפונית, שטענה שאין איסור במות, שאין איסור להקריב בבמה, הם מן הסתם היו מסכימים שזה מתחיל להיות אסור ברגע שהממלכה מתאחדת. וזה קרה במחזקיה. כי הרי, מה העניין של הבמות? הבמות, זה הכוונה, פולחן מחוזי. כן? יש עיריית אשקלון מארגנת הקרבת קורבנות. כן? יש גם הוועדה המחוזית של טבריה, גם היא מקריבה קורבנות. אז כל אחד זה שום שיק שלו. זה השתקפות בתחום הפולחני של המצב הפוליטי, שאין שלטון מרכזי באומה. סלע?
אני אעבור עוד פעם.
כן.
לחץ האקטואלי של הזה. הרב לא פעם לגבי יום העצמאות, מביא את כל גדולי האומה ב-15-20 שנה הראשונות של המדינה, שאומרים כך וכך. האם יכול לבוא מישהו היום ולומר, שמע, מה שהם אמרו זה היה נכון לזמן, אבל היום אין מקום לא לזה, לא לזה, לא לזה, כי תראה איפה אנחנו נמצאים.
אני חוזר על שאלתך, למרות שהיא יכולה לא בדיוק לעניין. אתה אומר, אני בדרך כלל, בענייני יום העצמאות, מביא את כל גדולי האומה שהיו ב-15 השנים הראשונות של המדינה שעברו כך וכך. האם אין מקום שיבוא מישהו היום ויגיד, אי אפשר, המצב השתנה, נדרוש אחרת. תשובה, לא. כי זה עניין של סמכות. יש מה שנקרא תקנת בית דין. ועניין של יום העצמאות זה לא סתם דיוק מן ההלכה בשולחן, בגמרא וכדומה, למרות שיש כל המקורות האלה. אלא זה בא מתקנת הרבנות הראשית. ואין בית דין יכול לבטל דברי בנין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובניין.
ואז חוזרים לשאלה הראשונה. 700 שנה קודם היו בתי דין, היו זה על יו זה, אז גם אותו
דבר. אז אני אמרתי לך, סליחה, שים לב שיש הבדל בין דרשות לתקנות. דבר שהוא דרשה, אומר הרמב״ם, אפילו אדם קטן, כלומר אפילו חכם קטן, יכול לדרוש את הפסוק מחדש. ככה הוא כותב, הלכות ממרים, מה נעשה? מה שאין כן תקנות שצריך בדין אחר גדול מבינו. זה שני דברים שונים, יש תקנות, יש דרשות. כן.
למה שלא נסביר את זה בפעמים פוליטיים? במלאכה חזקה של דוד, הייתה יכולה להרשות את זה. המלאכה הייתה חלשה, הייתה צריכה לרכז את העבודה.
אתה אומר שיש הקבלה בתחום הפוליטי. בוודאי שיש יש מקבילה בין ההלכות לבין המצב הפוליטי. הרי הפוליטיקה זה גם אלוהי. כן, אבל להגיד, אבל איך שאתה מנסח את זה, זה משתמע שבעצם אין פה הלכה. אין פה הלכה, יש פה רק פוליטיקה. לא מקבל את זה. כן.
בתנך, אחרי כל תקופה של המלך, כתוב, אם הוא נגיד עשה ישר בין השם, כתוב שעשה ישר בין השם, רק הבמות נוסר.
בדיוק.
אז כאילו זה כבר...
זה כאילו כבר...
אבל כתוב שזה לא...
כן, מי כותב את זה?
ישעיהו?
לא, ספר מלכים. כן? כלומר, זה שכל פעם שאומרים, רק הבמות לא שרו, זה כתוב בספר מלכים. מי כותב את ספר מלכים?
כן, כמעט יש כאילו... הוא כתב את ספר מלכים?
מי?
ישעיהו?
לא. מי כתב את ספר מלכים? ירמיהו. ירמיהו הוא חי בתקופת יושיהו מלך יהודה, כשכבר הרעיון של ביטול הבמות הוא ברור לחלוטין. כן? וזה לקראת סוף התקופה של ממלכת יהודה. כן.
אולי אפשר להסתכל על דברים מהצד השני, שיש ממלכה, ממלכת ישראל, היא רחוקה בירושלים, זה קשה פיזית, כאילו, אני צפוי שהעם מתחשב לתרון בו. זאת אומרת, כמו יש בפרשת מצורע שהאישה צריכה לבוא ולהקריב שתי יונים אחרי שהיא ילדה, כזה כפר רחוק בגליל להתחיל לבוא על המקדש, זאת אומרת, זה מעין ציווי שהוא מאוד קשה, הקרבה במקום אחד. כשהממלכה היא קטנה, אז עוד אפשר ממלכת יהודה. גם בימי דוד זה מוזר, זה נורא קשה.
אתה שואל פה שאלה יפה. הרי לכאורה, הממלכה הגדולה, הגליל רחוק מירושלים. איך אפשר לדרוש ממישהו בצפון לבוא, למשל אישה שילדה, לפי מה שאתה טענת שזה פרשת מצורע, וזה לא נכון.
תזריע.
תזריע, כן. עכשיו אני מבין את השאלה. כן, אישה שילדה צריכה להביא קורבן. אז מה, היא צריכה לבוא עם הקורבן שלה עד ירושלים? אפשר לקנות בירושלים. את היונים אפשר לקנות בירושלים. ככה היו עושים.
כן,
אבל פיזית, מה זה קצת קשה וכו'. אבל זה קורה, יש 3 פעמים בשנה, יש עלייה לרגל, נכון? 3 פעמים בשנה, באותה הזדמנות, אישה שילדה לפני חצי שנה, היא תביא עכשיו את היונים שלה. כן, זה בסדר, היא לא חייבת לבוא מיד. אז זה אפשרי. אבל אתה צודק שיש פה בעיה אחרת. הרי אכילת הבשר, תמיד רצוי שהיא תהיה בתור קורבן, נכון? אני רוצה לאכול בשר. מה הדבר המומלץ?
חגיגה.
לך תקריב קורבן. לא, לא תקח חגיגה. חגיגה זה רק בחגים. תיקח שלמים. הכבש הזה שאתה רוצה לאכול, קח אותו למקדש, תעשה ממנו שלמים, ואת הבשר תאכל. יותר טוב, לא? וזה דבר שבוודאי קשה למי שנמצא רחוק. וזה אולי הרקע של ההתפלגות של הממלכה. זה יכול, אחד הרקעים, זה יכול להיות זה. אבל בדיוק לזה באה התורה לענות בפסוקים שאנחנו עוד לא קראנו. בדיוק עכשיו. אני קורא כאן את פסוק תדבר. רק בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת השם אלוהיך אשר נתן לך בכל שעריך התמה והטהור יאכלנו כצבי וכאייל רק אדם לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמים. מה זה? מה זה פסוק תדבר? הוא אומר, בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר. על מה מדובר?
על הרצועה.
אדם שרוצה לאכול בשר, הוא לא חייב לעשות מזה קורבן. זה חידוש עצום. לעומת מה שהיה במדבר. במדבר, כל אדם שרצה לאכול בשר, היה מותר לו לאכול בשר רק בתור קורבן, אם מדובר בבקר או צאן. ואם זה היה עופות, או חיות,
לא.
יכול היה, לא, יכול.
יכול
היה לאכול גם בלי בקר קורבן. נכון? צבי ואייל, למשל, זה חיות טהורות. האם במדבר היה מותר לשחוט צבי ולאכול אותו? כן, היה מותר. והיה מותר לאכול אותו גם בתומעה, לאו דווקא במצב של טהרה. וזה מה שאומר כאן הכתוב, שפה יש לך חידוש. התמה והטהור יאכלנו כצבי וכאייל. אתה יכול לאכול כמו חייל. אדם טמא ואדם טהור יכולים לאכול באותו שולחן. לא, למשל יש אדם טהור ואדם טמא, הם רוצים לאכול קורבן, אי אפשר, רק הטהור יאכל, הטמא לא יאכל. אבל אם אני מוזמן לאכול צבי ואייל אצל אדם טמא, למרות שאני טהור, אני יכול לאכול יחד איתו. אותו דבר אם אני שוחט בהמה מחוץ למקדש כצבי וכאייל, למרות שזאת בהמה שהייתה ראויה לקורבן, מותר לי לאכול עם הטמא. בסדר? הטמא והטהור יחדיו יאכלנו כצבי וכאייל.
אז מה אסור? פרה וכבש?
לא, הכל מותר. אתה יכול לשחוט פרה, כבש, הכל. הרי מה אתה אוכל בארוחת צהריים לפעמים? אתה אוכל בשר. אני לא יודע, אני לא מכיר את הרגלי האכילה שלך, אבל אתה לפעמים אוכל איזה חתיכת בקר, נכון? לקניקיות וכדומה. מי יתיר לך? זה לא קורבן, כן? זה מותר, כי זה מה שהתורה פה מתירה. זה מה שנקרא בשר תאווה. כל הבשר שאנחנו אוכלים היום נקרא בשר תאווה, בכל אהבת נפשך. וכאן המקום לבירור, מה המקום של הדבר הזה? זה לא כל כך פשוט, אנחנו נראה עוד מעט כמה פסוקים שיבארו את זה יותר. כן, רק אולי נקודה שלא הבנתי, מה זה הצבי והאייל הזה? בעצם כבר צריך לשאול, למה התורה בכלל מתירה לאכול צבי והאייל לא בתור קורבן? פשוט מאוד. זה שייך לטבע. הרי מה שאנחנו מכירים על גבי המזבח, אלה הם בעלי חיים.
חיות בית.
שהתקרבו אל האדם. מה שנקרא בהמה לעומת חיה.
ממש חיות בית.
מה?
חיים עם החיות.
כן, אנחנו גם כן חיים עם החיות.
לא, ממש.
כן, כן, נכון. אדם היה מגדל כמה עיזים, כמה כבשים, כמה פרות, כמה פרים. תרנגולים, כל זה היה אצלו בבית. אז, והיו גם קצת חתולים וכלבים באזור. למרות שמפתיע מאוד לראות שבתנך אין זכר אפילו פעם אחת, לא לתרנגול ולא לחתול. מוזר, לא? כן? אין. אין. אבל לא משנה, אדם היה מגדל את החיות האלה, הם שייכים לעולמו של האדם. מה ששייך לעולמו של האדם גם יכול לעלות כקורבן. אבל הצבי והאייל הם לא שייכים כל כך לעולמו של האדם, הם נמצאים ביער. מה שנמצא ביער לא שייך לפולחן של האדם את הבורא. יש שם קדושה, אבל הקדושה הזאת לא ניתנת לעילוי על ידי האדם. עכשיו, זה קצת מסוכן מה שאני אומר. אם יש קדושה, והיא בטבע, והיא לא ניתנת לעילוי על ידי האדם, הקדושה הזאת עשויה בבוא הזמן להציב את עצמה בתור אלטרנטיבה לקדושה שבמקדש. כן? אם יש קדושה בטבע, והיא איננה ניתנת לעילוי על ידי הפולחן של האדם, אותה קדושה יוצרת מתח עם הקדושה שבמקדש, ועשויה להציב את עצמה כאלטרנטיבה לקדושה שבמקדש.
מתי זה קורה?
זה קורה לכל אורך ההיסטוריה, במיוחד למשל בממלכת הצפון. שבממלכת הצפון יש תמיד הנטייה הזאת לחזור אל הקדושה שבטבע. אני אביא לך דוגמה לדבר הזה, ההבדל בין משכן שילה לבין מקדש ירושלים. שבמשכן, במקדש ירושלים, קודשים קלים נאכלים בתוך החומה. כלומר, אם אני רוצה לאכול את הקורבן, אני צריך לעשות מאמץ, אני צריך להיכנס לתוך החומה. מה שאין כן במשכן שילה, שקודשים קלים נאכלים בכל הרועה. בכל מקום שבו אני רואה את שילה, הרי לא הייתה חומה לשילה, בכל מקום שבו אני רואה את שילה, אני יכול לאכול. זה עשרות קילומטרים. זאת אומרת, זה הופך להיות משהו פסטורלי, שמאוחד עם הפרדסים והשדות. וזה הקדושה שבאה מבחינת צבי ואייל. אתה רואה בספר שיר השירים, המוטיב של הצבי והאייל חוזר כל הזמן. למשל, השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות או באיילות השדה. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה שתחפץ. מה זה ההשבעה הזאת? לא לבנות את בית המקדש בעצם, כן? השבעתי אתכם בנות ירושלים, כלומר אסור לבנות את ירושלים. בשמי אני משביע אתכם בנות ירושלים? בצבאות ובעילות השדה.
כוחות הטבע.
כוחות הטבע. כלומר, יש קדושה שעוד לא הופנמה, היא בחוץ. והיא פועלת את פעולתה. ולכן גם, חז"ל אמרו משהו חמור מאוד. אמרו, אם אתם מקיימים את השבועה, מוטב. ואם לאו, אני מתיר את בשרכם, כי צבאות או חיילות השדה. מה זה צבאות ועילות השדה? זובחים אותם מחוץ למקדש. ומכאן הרמז לשואה זה לא דבר קטן. כן.
אבל אנחנו רואים שכן אנחנו יכולים לרומם את הצבי את האייל. עובדו עושים מהם ההורות וקודים עליו ספר תורה.
אתה צודק. צבי ואייל אנחנו מרוממים באופנים אחרים. אנחנו כותבים ספר תורה מההורות שלהם.
זה גם משהו. יותר חשוב מהבשר.
יותר חשוב מהבשר. אבל אתה אוכל גם את הבשר של עצמי.
אוכל, אבל גם את זה אתה אוכל, גם את זה אתה אוכל. כן, נכון. ומזה אתה עושה עוד יותר דבר.
נכון, נכון, זה אפשר. ומה עם הכלבים? איך מרוממים את הכלבים?
דואג לו חתיכה בפסח.
לא, עם כלב, מה אתה עושה עם הכלב?
הכלב.
נבלו, נותן לו את הבשר ואת
ה... אז איך זה מרומם אותו? איפה הקדושה?
לא מכיר אותו בפסח.
לא, יש משהו אחר. מהצועה של הכלבים, מעבדים אורות של ספר תורה. נכון? וזה שכר על זה שביציאת מצרים, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו.
לא, לא מכים אותם בליל פסח?
אז לא מכים כלב בליל פסח?
כן, כתוב, בפירוש.
טוב, זה
כתוב. לא להכות את הכלבים בליל פסח.
לא להכות את הכלבים, זה לא ידעתי, אבל זה
רעיון... בן ישראל מביא את זה.
כן, רעיון יפה. אבל זה מובא בפרק שירה, שרבי ישעיהו, רבי ישעיה, התענה 85 תעניות, כדי לדעת מה זכו כלבים שלומר שירה. כן, יש שירת הכלבים. שהכלבים שרים ואומרים בואו, הם בואו. בואו נשתחווה ונברכה, נברכה לפני השם עושינו. אז ענו לו מן השמיים שזה בזכות זה שהם לא חרצו לשונה ביציאת מצרים, ובני זה זכו גם לומר שירה, וגם שיעשו מצואתם עיבוד לאורות של ספר תורה. אם אתה רואה שיש תמיד מגמה כזאת לחפש את המקומות היותר מרוחקים, איך להעלות אותם אל הקודש.
זה גם בימינו עושים את זה?
גם בימינו עושים את זה, כן. תראה, אני לא עסקתי בעיבוד אורות בזמן האחרון, אבל אני חושב שכן. כן.
לא הבנתי למה...
אם לא יעשו את זה, אז הכלבים יתלוננו. אף אחד לא מטפל בנו. כן.
לא הבנתי למה על זה שאנחנו... שהצביב היה לא קשור לעולם שלנו, אנחנו לא יכולים...
כן, אני אסביר. אתה שואל, מדוע אם צביבי היה לא קשורים לעולמנו, אי אפשר להעלות אותם? פשוט מאוד. עבודת המקדש היא עבודה מוסרית. מי שנתן לי, אני נותן לו בחזרה. וזה, ההכרה המוסרית מצויה בעולמו של האדם, לא בטבע.
אבל אם בכל זאת אני משתמש בהם...
אז אתה משתמש בהם בתור פעולה טבעית.
בתור מה?
בתור פעולה טבעית. אתה אוכל, אתה מעוניין לאכול. אבל אתה לא מצליח לכלול את זה בעבודה המוסרית. כי זה דבר שהוא רחוק ממך מדי. אתה צריך לצאת אל היער. כלומר, כדי להגיע אל הצבי, אתה צריך לצאת מהיישוב של בני האדם ולהתחבר אל הג'ונגל. אז אתה כבר לא בעולם שלך. בסדר? כן. כשאתה רב
אומר שבטבע אין הכרה מוסרית, זה
בגלל
שהטבע גם בעצם מנסה לעבוד אותנו?
זה שאין הכרה מוסרית בטבע, זה בגלל שהטבע כפוי. כלומר, האם מגיע יישר כוח לגשם על זה שהוא מגדל את החיטה? האם מגיע גינוי להרגש באיסלנד על זה שהוא מנה טיסות?
כן, אבל אפשר אומר קודם מוסרית, אני מחזיר למישהו מה שנתן לי.
כן.
בעצם מחזור החיים בטבע הוא בעצם שאחד מטבע שמחזים השני, אומנם אולי לא...
כן, אבל זה מה שאמרתי, זה לא בחירי. ברגע שהפעולה היא לא בחירית, גם לא בתחום המוסר. למה שלא נסביר עניין השארת הבמות של יהוא בהיגיון הפוליטי של ירובעם להרחיק העם מירושלים? גם ההוכחה מרב שקה לא הוכחה, כי דברה במסגרת לוחמה פסיכולוגית, אז מניין הביטחון כי הבמות הן לשם השם? איננו מבין בכלל את השאלות האלה. זה שיהוא פעל בהיגיון פוליטי זה נכון, אבל יהוא גם היה אדם ירא שמיים, עד כדי כך שמי שמשך אותו למלך על ישראל היה אלישע הנביא בציווי השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא התערב כדי שיהוא יתפוס את השלטון. אז זה סימן שהוא היה אדם טוב, לא סתם היה אדם. דבר נוסף, אגב, אני רוצה לציין שבזמן שיהוא מלך בישראל, ביהודה מלכה רשעה, עתליה, שהיא דווקא הביאה עבודה זרה למקדש. אז אי אפשר היה באותו זמן לאחל את הממלכה מחדש. דבר נוסף, מה שאתה אומר שרב שקה זה לא הוכחה, ההפך, זה שרב שקה עושה לוחמה פסיכולוגית, אז הוא משתמש בטיעונים שעשויים להתקבל על העם. כן? ואם היו, אם הבמות לא היו לשם השם, אז ברור ש... אז כל העם היה צוחק על רב שקה. זה שהעם מפחד מרב שקה, זה בגלל שהוא אומר דבר שנוגע לליבם. שמהדהד בנפשם. טוב.
אז כן. מה קרה אחרי הבית ראשון? חזקיה בא ושם קאט, ואמר מפה אסור.
נכון.
עובדה ראינו אחרי זה ממשיכים.
איפה?
בית חוניות, במצרים.
אתה מדבר על בית שני.
כן.
בית ש...
ציפית השעה עד עכשיו לא ידעו. במשלב מסוים השקעת.
אדוני היקר, אתה שואל שאלה חדשה.
כן?
אתה שואל איך בימי בית שני יקריבו בבית חוניו.
כן.
אתה רוצה תשובה?
כן.
התשובה היא שכנראה סברו מקימי בית חוניו, שברגע שהכהונה עברה מבית צדוק, אז אי אפשר, אז זה כבר לא המקדש. ולכן חוזר יותר הבמות. בסדר? וזה, יש דעה כזאת במסכת מגילה. אמר רבי יצחק, שמעתי שמקריבים בבית חוניו בזמן הזה. אמנם אין הלכה כי רבי יצחק הזה, אבל בכל זאת, היה מקום, למחשבה הזאת. איפה זה בית חוניו? בהליופוליס, שבמצרים. אגב, אני רוצה לציין שיהודי אתיופיה, עד סמוך לדור הזה, היו מקריבים קורבן פסח. ולפי מה ששמעתי, יש עדיין מקומות שהם עושים את זה. כנראה זה השיריות של השיריות של בית חוניו ממצרים, ואחר כך המקדש ביב. כן. מה הקשר בין הבהמות להכרה המוסרית? זה בהמות מוסריות יותר. הן יותר אנושיות.
אין להם בחירה.
אין להם בחירה, אבל החותם של המוסריות מצוי בהם. שהרי הן מעלות גרה. והן מפריסות פרסה, זה דבר אחד, כמו הצבי והייל אגב. אבל זה שהפרסה שבה בועטים סדוקה, זה מראה הקהיה מסוימת של האלימות. כמו כן, גם זה שהאוכל לא מתעכל מיד, זה מראה על סבלנות. וזה שהם חיים, שהם תלויים בעולמו של האדם, אלמלא האדם הם לא היו חיות בכלל, אז זה גם מקרב אותם אל ההכרה המוסרית שלנו. כמו שאמר רבי לאותו פר, לך כי לכך נוצרת. טוב, איפה היינו? אני חוזר פה לפסוק ט"ז. רק אדם לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמים. זה הכל? רק אדם לא תאכלו? יש עוד משהו שאסור לאכול?
חלב.
החלב, אז למה זה לא מוזכר?
מקריבים אותו, לא?
מה זה מקריבים אותו? היום בבתי מטבחיים מקריבים את החלב?
כי זה חיות, ובחיות החלב מותר.
בחיות החלב מותר, אבל פה מדובר שתסבר ואכלת בשר. קצבי וחייל, מדובר פה על פרות.
או החלב המותר.
מה?
תגיד, החלב המותר.
לא, אבל מה עם החלב האסור?
אסור זה אסור.
אז למה זה לא מוזכר? כתוב רק אדם לא תאכלו. משמע שרק אדם ולא החלב. כי פה מדובר במה שמשותף בין הבהמה לחיה. שבחיה הרי חלבה מותר. חלב של צבי מותר לאכול. אז מזכירים לך, אף על פי שזה כמו הצבי וחייל, רק אדם לא תאכלו. של שניהם, כוונה. גם של החיה וגם של הבהמה. לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגניך ותירושך ויצריך ובחורות וקריך וצונך וכל נדריך אשר תידור ונדבותיך ותרומת ידך, ידיך. כי אם לפני השם אלוהיך תאכלנו. במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ועליבי אבשר ושעריך, ושמחת לפני השם אלוהיך בכל משלח ידיך. ישמר לך, פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך. למה שאני אשכח את הלוי? כי הלוי הוא לא כהן. הוא לא אוכל קורבנות. כן? עכשיו אין... מה?
אין לו נחלה.
אין לו נחלה. לא, אבל מה זה, מה בדבר בהקשר הזה? ישמר פן תעזוב את הלוי. כיוון שאני התארתי לך עכשיו לעשות זביחה מחוץ למקדש, אתה לא כל כך מחובר למקדש, אתה גם לא כל כך מחובר ללוי. אז ישמר פן תשכח את הלוי דווקא. כי ירחיב. עכשיו, כן, אנחנו נכנס...
צריך להגיד על הכהן לשמר. אם אתה לא עולה בית המקדש, הרי מהתורה, הלוי צריך לקבל 10%.
נכון.
והלוי צריך להפריש לכהן 1%. ואם אתה לא עולה בית המקדש, זאת אומרת, הכהן בכלל על הפנים.
לא, אבל יש כהנים במקדש, זה בטוח.
עכשיו?
יש כהנים במקדש בכל מקרה.
כן.
מי שרוצה לאכול קורבנות, יכול לעלות למקדש, שם הכהן יקבל את החלק שלו.
יש כהנים מחוץ
לנקדש,
או שהם רק חיים...
מה, כהנים? לא, כהנים יש גם מחוץ לנקדש. אבל אני אומר, אבל מי שנמצא בסכנה של עזיבה, דווקא זה הלוי. כי אתה יכול לשאול את עצמך, בעצם מה הלוי הזה נותן לי? כהן, כשאני מביא קורבן, מילא, זה עוזר לי. הלוי, מה הוא עוזר לי? שום דבר. מה הוא שר? לא צריך את השירה שלו. כן? הרי הקורבן לא תלוי בשיר. אבל יש יותר מזה, הלוויים, אנחנו רואים שהם היו, אמנם היה להם ערים משלהם, אבל הם גם נוודים. כן, למשל בספר שופטים אתה רואה את הלוי מבית לחם, שהלך להר אפרים לגור באשר ימצא. כן, כלומר, הגירות היא צורת חיים מצויה אצל הלוויים, יותר מאשר אצל הכהנים. אז מי שנמצא בנוודות, יש נטייה לא להתחשב בו. כן. במיוחד בזמן שהתורה מצווה להירכז את הפולחן במקדש, זאת אומרת, אז הלוי לא עוזר לי כלום. כן, מה אתה אומר?
למה שוב מוזכר לא מזבוח דברים מסוימים מחוץ לבית המקדש, אחרי שכבר נאמר כמה פסוקים לפני זה. נאמר כבר לא לזבוח חוץ
מצבי ועיה, אז
עכשיו שוב...
אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, מדוע נאמר פה בפסוק י' ז' לא תוכל לזבוח את כל הדברים האלה באחד שעריך? הרי כבר נאמר לפני כן שלא לעשות את זה.
כן.
נכון? תגיד לי איפה כתוב לא לעשות את זה. כתוב בתור מצוות עשה. שם תביאו. לא כתוב לא לעשות את זה בחוץ. זה עשה וזה לא תעשה. כן.
מצוות
מעשר? לא. מדובר על מה... על מה, כן, איזה מעשר זה שאסור לאכול בשערים? לא, על מעשר שני. מעשר שני.
ללוויים?
לא, מעשר ראשון זה ללוויים.
אז אין מעשר ראשון?
יש מעשר ראשון. אותו לא אוכלים בירושלים.
לא, מהאלו...
יש לך שכן, אדון לוי. אתה מביא לו, שלום, זה המעשר שלך. תודה רבה, הוא אוכל את זה בבית. בסדר? מעשר שני. אתה מקריא, אתה מפריש ממה שנשאר לך, נכון? איפה אתה אוכל את זה?
ירושלים.
ירושלים. פסוק, טוב, זה כבר אי אפשר, כי הגיע הזמן של סוף השיעור. טוב, אז זה כבר.